חזרה קצרה, ראינו שיונתן מכה את נציב פלישתים אשר בגבע, וזה בעצם קזוס בלי, זה בעצם הכרזת מלחמה נגד פלישתים, וככה פלישתים בנים את זה, ומגייסים חי כביר עצום ורב אין סופי, והם דוהרים לכיוון גלגל. ושאול, במקום לנצל את המומנטום של המורל הגבוה שניצחנו בני המון והתלהבו עם מסירות הנפש והאחדות, לא עושה כלום, הוא נשאר בגלגל שבעים בלי לזוז, שזה המעשה הכי מטורף שיכול להיות מבחינה אסטרטגית, מבחינה טקטית, משום שתפוס את הפלישתים בבית שלו, תקה בהם בדרך, אל תיתן להם להתרגם, הוא לא עושה כלום, שבעה ימים זה, 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 זה זמן, זה ים של זמן. הוא מאבד את כל יתרון ההפתעה, הוא מאבד את הכל, עם ישראל לא מבין את שאול מה קרה לך, מה אתה עושה, ומגיעים עד מחמס, ומחמס זה בדיוק מעל בקעת הירדן, והם ירדו לבקעת הירדן, אז הם ישמידו אותנו, והם ישמידו אותנו, לא יהיה עם ישראל. זה לא איזה ניצחון מקומי, תבוסה רגעית זמנית. ושאול לא עושה כלום, למה הוא לא עושה כלום? כי פעם לפני מלס, פעם, שמואל אמר לו שכשהוא יגיע לגלגל, הוא יחכה לו שבעה ימים. פעם. לא קשור, כן קשור, אבל שאול כזה צדיק, שאול כל כך מוסר את נפשו בלי שהוא מבין מילה, הוא מוכן לשלם מחירים אין סופיים כדי לא להמרות את פי הנביא. והוא חיכה לו שבעה ימים, ואחרי שבעה ימים שאול, שמואל לא בא. אז שאול מקריב את הקורבנות לבד, ואז כולם, כבר כולם ברחו, נשארו את ה-600, מתוך 330 אלף לוחמים נשארו את ה-600. 329,400 לוחמים ברחו הביתה, ורק 600 נשארו איתו, ושמואל בא, ובמקום לשבח אותו, שמואל מטיף וזורק בו מרה ומעניש אותו, ואומר לו, נסכלת ועוזב אותו. לבד, בעין הסערה. ושאול עם 600 אנשים שלו, אחרי שהוא חוטף את כל הכותל, במקום לברוח, הוא עולה אל מול פלישתים. ופלישתים, מחקו לי, היה לי פה איזה סרטוט בזמנו, אבל הוא נמחק. ופלישתים הם, א', כתוב שם שלא היה חרב ביד איש מבני ישראל, נכון? זה כתוב במקום הלא נכון. זוכרות, פחות או יותר? יש אחת שזוכרת, אז מי ששומרת על הרצף. ומתואר איך יונתן ונערו יוצאים ואומרים, אולי השם יעשה, אולי, אולי, אולי לא, אולי. אולי אני ארים 800 אלף טון, אולי, אז זה אולי, זה צריך לצריך, נכון? יש חוקים לעולם. אבל יונתן אומר לנערו, אם הפלישתים יגידו לנו דומו, ועמדנו. ואם יגידו לנו עלינו, השם יתנם בידינו. שזה סתם, מה אמרה קדם, למה? וזה מה שקורה. הם אומרים, עלו אלינו, נגיד לכם משהו, ושיונתן מטפס עם הידיים ורגליים, כזה צוק כזה, קניון כזה, טיפוס להם, והורג 20 איש, וכל המחנה הפלישתי קורס לתוך עצמו. ותהיה מאומה, נכון? אמרנו, בדיוק זה רגע כזה שהמצב יוצא מהמחנה לכיוון שאול, שלושה כוחות משחית יוצאים לכיוון צפון, דרום ומזרח, או צפון, מערב ומזרח, והם עדיין בטווח עין, חייבים להגיד שהם בטווח עין, נכון? כי כשכולם ראו שבמוצב הזה יש מאומה, אז כולם התחילו להשתולל וחרב איש ברעהו, וכששאול מבין שזה חרב איש ברעהו, בהתחלה הוא אומר לכהן לשאול את אלוקים מה לעשות, אבל אז אמר לו, אסוף ידיך, תנתק את הקו לאלוקים, תחתוך אותו, איך אומרים? כשמישהו מתקשר ואת... יש כזאת מילה. מה? לא מצליח לשמוע.
לסנן.
לסנן, סנן אותו, את אלוקים. הוא אומר לו באורים ותומים, אסוף ידיך! ואז המאומר אומר, תאסוף, אסוף ידיך, תחתוך אותו, תסנן אותו, את אלוקים. באמצע המלחמה, מה זה, אז סייד הנשמיה? ואז עושים לקרב, יש פה איזה נס כזה. אז בואו נמשיך קצת פרק י' ד', עוד קצת שאלות, ואז נענה בעזרת השם על הכל. אנחנו בשמואל א', פרק י' ד', בעיצומו של הקרב. אנחנו פסוק... כף, ויאמר שאול הכהן אסוף ידיך ויזעק שאול וכל העם אשר איתו ויעבוד המלחמה ונהייתה חרב איש ברעהו. הפלישתים מחסלים אחד את השני. מהומה גדולה עד מאוד. והעברים היו לפלישתים כתמול שישום שרונו במחנה סביב, ולא נסביר פה את הכל. אבל מה קורה? כל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נוסו פלישתים. איפה כל איש ישראל היו? כל אחד היה במקום אחר, נכון? כי הם עזבו את שאול בגלגל וכל אחד הלך הביתה. והייתה תפרוסת אדירה של לוחמים ישראלים על פני כל המרחב. וכשהפלישתים מתחילים לברוח, אז כל מקום שהם בורחים, יש שם כמה לוחמים ישראלים שמחכים להם. וחולי שישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נסו פלישתים וידבקו גם הם אחריהם במלחמה. ויושע השם ביום את ישראל, נכון? נזכרנו? מאיפה הפסוק הזה בא? אתם זוכרות? משירת הים? ויושע השם ביום את ישראל, והמלחמה עברה את בית אבן. טוב, עכשיו תיאור נוסף בתוך המלחמה. ואיש ישראל ניגס ביום ההוא. ניגס זה עייף, כמו נוקסים. הוא מרגיש שהוא גמור, להילחם זה קשה, אתם יודעות? לרוץ עם ברזל ולהרביץ אחד לשני ולהילחם על החיים ועוד קילומטרים ועוד קילומטרים, זה מאוד מאוד קשה. ויואל שאול את העם לאמור, ויואל השביע, שאול נשביע את הלוחמים. ארור האיש אשר אוכל לכם עד הערב וניקמתי מאויביי ולא טעם כל העם לחם. כל עם ישראל בצום, שזה הדבר הכי לא נכון לעשות במלחמה. אתם יודעות שמלחמה מותר לאכול טרף. למה מותר לאכול במלחמה? כי אם לא נוכל, נפסיד במלחמה. מלחמה זה קרב פיזי, שצריך למצות את כל הכוחות עד תום. את כל הכוחות. ואם אני צם, אז אין לי כוח. ולכן ברור שביום כיפור, חייל שעושה סיור ביום כיפור היום, אז אסור לצום, הוא חייב לשתות, הוא חייב לבייקון, למנות סוכר, ממש כל הזמן זמין. ושאול עושה מלחמה, ואין במלחמה הזאת טנקים, לא יושבים על כיסאות, זה לא מטוסים, זה מלחמה פיזית, רגלית. בכל אופן הוא משביע את כולם שלא יאכלו. אם לא יאכלו, לא יהיה להם כוח. העם לא טעם לחם. וכל הארץ באו ביער ויהי דבש על פני השדה. ויבוא העם אל היער והנה הלך דבש. ואין משיג ידו אל פיו כי יראיהם את השבוע. כולם מתים לאכול קצת דבש, סוכר, פחמימות. מערה מרוקדת, אף אחד לא מעיז. ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם. למה הוא לא שמע? אתם יודעות? כי הוא היה לפני כולם, אתם זוכרות? הוא הלך לחסל את המוצב. היה לו פער של קילומטרים. וישלח את קצה המטה אשר בידו ויטבול אותה ביערת הדבש. וישב ידו אל פיו, טעם קצת מהדבש, ותאורנה עיניו. איזה כיף. ויען איש מעם ויאמר, השביעה השביחה אביך את העם לאמור, ארור האיש שאוכל לחם היום. ויעפה, מה עשית? השתגעת? כולנו עייפים, אתה אוכל? ויאמר יונתן, אחר אבי את הארץ, הרבב אותנו, מה הוא עשה? הוא חולק על אבא שלו. ראו נא, כי אורו עיניי, כי טעמתי מהדבש הזה. אף כאילו אכול אכל היום העם ישלה לאויבה ושל מצא, כי אתה לא רבתה מכה ופלישתים, חבל, מה הבא עשה? איזה מין דבר זה? היינו הרבה יותר חזקים. היינו מחסלים אותם לגמרי. ויקום היום ההוא בפלישתים מנכמס איילון, ויעף העם מאוד. זה מרדף של עשרות קילומטרים, והעם מותש לחלוטין. בערב, נגמר הערב, איך ששקעה השמש, מה כולם עשו ברגע ששקעה השמש? הם מתים מרעב, בשבועיים עד הערב, נכון שיוכל ביום ההוא. לכן בשנייה שהשכמה שקעה, כולם הסתערו על האוכל. ויהיה הטעם אל השלל ויקחו צאן ובקר ובני בקר וישחטו ארץ ויאכל העם אל הדם. התנפלו על האוכל כי כולם מתים מרעב, מותשים, חיכו לרגע הזה. אז המלחמה בעצם נעצרה, הם רודפים, 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 הפסיקו לרדוף. ויגידו לשאול לאמור, הנה העם חוטאים לאדוני לאכול על הדם, ויאמר בגדתם, גולו אלי היום אבן גדולה. מותר לאכול טרף במלחמה, כי מהר מהר צריך לאכול ולרדוף, אז הם לא הקפידו על כל הכללים. ויאמר שאול, פוצו בעם ואמרתם, מגישו אלי שירו וישסייהו, ואתם תשחטו, נותן להם, שוחטים. ויהי בן שמעון מזבח לאדוני, אותו יכול להיות מזבח לאדוני. פסוק למדבר, אני קורא קצת. ויאמר שאול נרדה אחרי פלישתים לילה ונבוזה בהם עד אור הבוקר ולא נשאר בהם איש. כך הוא מציע לעם ישראל. נגמרה המלחמה, עושים הפסקה לאוכל. בואו נסתער עליהם, קדימה! ויאמרו, כל הטוב בעיניך עשה. ויאמר הכהן, נקרבה אלום אל האלוקים. למה הכהן אמר נקרבה אלום אל האלוקים? תסתכלו בתנ"ך שלכם. פסוק ארוך, פסוק למדבר, ארוך מאוד, נכון? מה אמר שאול? מה אמר העם? מה אף אחד לא אמר ומה אמר הכהן? יש פה ארבעה דוברים בפסוק, נכון? מה אמר שאול? יאללה, קדימה. מה אומר העם? יש לכם תנ"ך. מה כתוב לכם בתנ"ך? כל הטוב בעיניך עשה, כתוב לכם כמו לי. מה זה בעברית? מה? זה לא בסדר. אל תגידי יאללה, תתווכחי, כן בסדר, לא בסדר. תתרגמו איך אומרים את זה היום בעברית.
תעשה מה שבא לך.
איך אומרים היום תעשה מה שבא לך?
מה שאתה מבקש.
מה שאתה מבקש, המנגינה, המנגינה, אני רוצה, לא את המילים. את יודעת מה? תעשי מה שאת רוצה. בסדר, זה ככה בערך. כן, לא אכפת, מה זה אכפת לי? סופר אכפת לי, הרמתי ידיים. נכון, כשתגידי לבת שלך, בסדר, תעשי מה שאת רוצה. או שתגידי לה, בסדר. תעשי חמודה מה שאת רוצה, זו מגינה אחרת לגמרי, נכון? תעשי מה, זה מה שאול אומר, מה העם אומר לשאול? תעשה מה, נעשה מה שאתה רוצה, נכון? אבל איך אני אומר שזה מנגינה לא טובה? למה החלטתי שזה מנגינה לא טובה? בגלל הרווח? עוד לפני הרווח, לא צריך להגיע לרווח. כל הטוב בעיניך, מה זה הטוב בעיניך? נעשה מה שאתה רוצה, בעינינו זה לא טוב. הם לא אומרים נעשה, הם מדגישים, בעיניך זה טוב. בעיניי זה לא טוב. אתה יודע מה? כל הטוב בעיניך, בעיניך. אנחנו לא מחוברים. לעם אין כוח. למה? כי הוא יום שלם נלחם בלי לאכול, הוא מפורח. אז הוא אכל, אז מה אם הוא אכל? להפך, עכשיו אחרי האוכל, אחרי הבשר עוד יותר נלקוח לרדוף. שאול אמר, זה הזדמנות חיינו, נחסל. הקנו את פלישתים, אפשר לא להקות אותם. אפשר לחסל אותם אחת ולתמיד. ועם ישראל אומר, אני גמור, אין לי כוח. אבל שאול אומר, בוא, אז הוא אומר, טוב, נבוא. אבל הם עייפים, הם לא מלא עיזוז. אז יש שתיקה בפסוק, למה יש שתיקה בפסוק? כי זה הלם, כי זה פאניקה, כי זה הזדמנות היסטורית, ולעם ישראל אין כוח. אז שאול שותק, עמום, ועם ישראל שותק מבויש. ואז הכהן אומר, טוב, זה לא ברור, אז נשאל את האלוקים. אז שואלים את האלוקים. וישאל שאול באלוקים, הארד אחרי פלישתים, התתנה ביד ישראל, ולא נעורה, יאמר. אז הפלישתים, ההורים הטובים לא עונים, יש לכם מושג למה הם לא עונים? שאול מרים טלפון לאלוקים, ואלוקים לא עונה לו. יש למי שראה למה אלוקים לא עונה לו? לא? הזכרתם קודם למה לא. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה לו. אלוקים מסנן אותו, יש לכם רעיון למה אלוקים מסנן אותו? כי הוא סינן אותו קודם, נכון? כאילו מה, אלוקים זה, משחקים איתו? באמת, כאן מתקשת מישהו ומסננת אותך, ואחרי זה מתקשרת אלייך, אז מה את עושה? את צולחת ומוכלת ומתגדלת, ואומרת, אני לא אקום ולא איתו, נכון? אבל מגיע לה, שלא תעני לה. עכשיו קראת לי, בזמן זה הסוף יודע, עכשיו תשאל אותי, מה זה זה? זה מכשיר שמפתח, אני כן אפתח, לא, זה אלוקים! מה זה אלוקים למשחק, ככה עושים? אלוקים לא עונה לו! אלוקים לא עונה לו. איפה זה? ביום ההוא, באותו יום אתה מתקשר אליי? ויאמר שאול, גושו הלום כל פינות העם, ומדעו אלוהו במה הייתה החטאת הזו היום. זה שאלוקים לא עונה לי, ופרושו של דבר שמישהו עשה פה עבירה נוראית. בואו נחפש מי החוטא שבגללו אלוקים לא עונה לי. חי אדוני ימושיט ישראל. אני נשבע לכם באלוקים, אומר שאול. כי אם ישנו ביונתן בני כמות ימות. מה הכוונה בעברית? תעבירו תמיד לעברית שלכם. שתי אפשרות, אפילו אם זה יונתן יהרוג אותו. מי שתקע את עם ישראל עכשיו ימות. אפילו אם זה יונתן בני. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה? שמה? אפשרות שנייה שבטוח שזה יונתן בני. זה אפשרות שלישית, מה שאמרת, אני לא מכיר אותה. כי אם זה יונתן, תדעו לכם שהולך להרוג אותו. תדעו לכם שהולך להרוג אותו. בואו נראה את ההמשך. ואין עונהו מכל העם. אף אחד לא רוצה לגלות לו. למה אף אחד לא מגלה לו? א', אולי אין מה לגלות לו. ב', אולי אף אחד לא רוצה להסגיר את יונתן. כי מה יונתן עשה? אתם זוכרות? עבר על השמועה. ואף אחד לא רוצה לגלות? למה אף אחד לא רוצה לגלות? למה לא רוצים שיונתן ימות? אתם רוצות שיונתן ימות? ויאמר אל כל ישראל, שאול, אתם תהיו לעבר אחד ואני ויונתן בני יהיה לעבר אחד. ויאמרו העם אל שאול, הטוב בעיניך עשה. מה זה הטוב בעיניך עשה? אנחנו לא מסכים, לא מתאים לנו, אבל אני מחק אליך עוד פעם. עושה חצי חצי. ויאמר שאול אדוני אלוהי ישראל, הבה תמים. מתי אתם אומרות הבה תמים? בשבת. אתם יודעות בשבת מתי אתם אומרות? השם אלוקי ישראל, הבה תמים. השם אלוקי ישראל, תשועת עולמים. איך זה מתחיל? כל מקדש שביעי, כן. המילים שמסיימות. חלק מהגרסאות זה אהבת תמים, חלק מהגרסאות זה אהבת תמים. אבל אהבת תמים אין לזה מקור, כנראה מקור של השורה המסיימת, כנראה מה פה. אז הוא אומר, הווה תמים. מה זה תמים? תמים זה שלם, שלמות. מה זה הווה תמים? כן? מה שיצא. הווה תמים, מה זה הווה? הווה נגילה. מה זה הווה? תביא לי תמים. וילחד יונתן ושאול והעם יצאו. זאת אומרת, אנחנו רוצים למצוא מי השם. אז יש פה בערך 330 אלף אנשים, ודרך הגורל את רוצה למצוא מי השם. אז איך את היית מציעה לעשות את הגורל? את צריכה בסוף להגיע להשם, מתוך 330 אלף. אנשים, איך היית מחלקת את הגורל? איך לא היית מחלקת? 2 בקבוצה אחת ו-330,000 בקבוצה השנייה, נכון? כי הסיכויים שלך להגיע למי שהשם הוא וואי וואי וואי, אז יש שם כמה שבועות עד שבסוף יצא. הכי חכם לחלק את זה ל-150,000, ואז חצי יצא. ואז עוד 80,000, עוד חצי יצא. מהר מאוד את מגיעה למספר בודד. כששאול ונתן מצבים את עצמם בקבוצה אחת, את כל המסע בקבוצה השנייה, זה אומר ששאול די יודע מי הכתובת. שאול די משוכנע מראש, אומר בוא נקצר תהליכים. נגיע לפושע מיד. ויאמר שאול אדוני לישראל אב התמים, וילחד יונתן שאול והם יצאו. ויאמר שאול אפילו בני ונתן בני, וילחד יונתן. ויאמר שאול יונתן, נגיד לי מי עשית? ויאמר לו יונתן, ויגן לו נתן ויאמר, תאום תאמתי בקצה המטה אשר בידי מאהבה, הנה אני אמות, תהרוג אותי בבקשה. הוא לא אומר, הנה לי, וזה מובן מאוד למה, הוא יאללה, תהרוג אותי. משום שיונתן טוען שהוא לא עבר לשבועה. ארור האיש אשר אוכל לחם, לא אכלתי ולא לחם. תאום תאמתי בקצה המטה אשר בידי. אם אתה באמת רוצה לעשות דין אמת, אתה יכול להוציא אותי. אבל אתה לא רוצה, אתה רוצה להרוג אותי, תהרוג אותי. למה שהוא רוצה להרוג את הבן שלו, אתם שואלות? והיום אומר שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן, המשחקים שלך לא יעזרו, אתה הולך למות עכשיו. והיום אומר העם אל שאול, עד כאן, העם ישראל כבר לא יכול לסבול, היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה של ישראל, יונתן. בזכות יונתן יש הישועה הזאת, כי יונתן כולנו היינו מתים. חלילה, חי אדוני עם פרום סלמת ראשו אמצה, זה סוג של מרד כמעט. כי אם אלוהים עשה היום הזה, והבלום את יונתן ולא מת. מה שאול כל כך כועס על יונתן? זאת השאלה. זה הרבה לפני שהוא ידע שיונתן אכל את הדבש. למה הגורל תפס את יונתן? תסתכלו בפסוקים. מה שאול ביקש מהגורל? מה הוא ביקש? הגורל עושה מה שמבקשים ממנו. מה הוא ביקש? מה זה אב התמים? מה זה תמים? תמים זה מושלם. תביא לי את המושלם, אז הוא הביא לו את המושלם. הבינו את האיש הכי מושלם שיכול להיות. מי האיש הכי מושלם שיכול להיות? יונתן, לא, שאול לא איזה התקבל. הוא אומר, תביא לי גורל אמת. תביא דין תמים. תהיה תמים בגורל. אבל אתה לא תחליט לאלוקים מה לעשות. לאלוקים יביא לשאול את הבן שלו. תראו מה קורה פה, יש פה משהו מאוד מיוחד. ליונתן קוראים תמיד יונתן. באמצע הפרק פתאום השם שלו משתנה. איפה זה באמצע הפרק? איפה? פסוק מ"ה, פסוק ו'. מה כתוב במ"ה? אני מכיר את פסוק ו'. פסוק ו', במקום לקרוא לו, פסוק ו', פסוק ח'. כשהוא מחליט ללכת להילחם נגד מחנה פלישתים, שם במקום ליונתן קוראים לו יהונתן. יהונתן קוראים תמיד יהונתן חוץ משתי הפסוקים האלה. מתי יתחילו לקרוא לו יהונתן מחדש? עוד שתי פרקים. מהרגע שיהונתן פוגש את דוד, מתחילים לקרוא לו יהונתן. כשיהונתן רואה את דוד הורג את גוליית, אז הוא מתעלה לרמת ענווה אחרת לגמרי. רוח אחרת שורה עליו, ושם השם י' כ' ו' יש בקרבו. אבל פה הוא נהיה כמו דוד עוד לפני שהוא פגש את דוד. יונתן מתרומם לפסגות האלה בתוך הפסוקים עוד הרבה קודם. מה שאול כל כך כועס על יונתן? מה קרה שפלישתים השתגרו והיכו חרב איש ברעהו? תראו, אפשר לקרוא סיפור בהיסטוריה, סתם! סתם! קרה פתאום בפוקס, הפלישתים התחילו לתקוע אחד את השני. מה את עושה עם זה? איזה לקחת את כל להפיק בזה? כלום. מה זה אומר לך? כלום. אז מה קרה באמת? בואו נתחיל להסתכל. מה קרה שם באמת? עכשיו ראינו את הכל מצד אחד, ומצד אחד לפעמים לא מבינים כלום. בואו נהפוך את הכל. אתם זוכרות ששמואל תקע את שאול? בסוף הכל הסתדר? הכל הסתדר לא בגלל, לא למרות ששמואל תקע את שאול, הכל הסתדר בגלל ששמואל תקע את שאול. עכשיו אתם עוברות למצב צבירה אחר. בסדר? תנסו? תנסו להיות פלישתיות. זה ממש לא נעים. תנסו לקרוא את כל הפסוקים האלה בעיניים פלישתיות. בסדר? כי אחרת לא תבינו את התמונה. פלישתים רודים בעם ישראל בצורה מאוד חזקה. הם לא מרשים להם לאסוף נשק אפילו. פתאום הם שומעים שעם ישראל היכה את בני עמון, בלי שיש לעם ישראל נשק. משהו מאוד מאוד פשוט. בני עמון כבר לא מפחדים. אין בני עמון. לא נשאר מי שיפחד. אבל פלשת מפחדת מאוד, היא דואגת, מה קרה שם? היא לא מבינה איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שביום מלחמת לא נמצא חרב, בעם ישראל בכל אופן נצטרך לעמוד, הם לא מבינים מה קרה. יש איזו התארגנות, היא מפחידה אותה מאוד. בחזרה מהניצחון על בני עמון, הולך יונתן ומכה את נציג פלישתים אשר בגבע. למה יונתן יקרא את נציג פלישתים אשר בגבע? למה שאול רוצה להרוג את יונתן? על זה שהוא יקרא את נציג פלישתים אשר בגבע. על זה שהוא במהלך חסר אחריות, הוא לא יודע את הנתונים, הוא לא שואל אותי, אני המלך, ואתה מחליט להכריז מלחמה בפלשת, כמעט הרגת את כולם. לא בגלל הדבש, הדבש לא קשור. יונתן הולך מכה נציג פלישתים אשר בגבע, יונתן לא יודע ולא יכול לדעת ששנה קודם שמואל קשר את אבא שלו בגלגל לשבעה ימים. אם הוא היה יודע את זה, הוא לא יכול לעשות. אז מה כולם שמעו? אתם זוכרים מה כולם שמעו? היכה שאול בפלישתים. זה לא נכון, שאול לא היכה, שאול לא יודע. אבל כולם חושבים שהיכה שאול בפלישתים. לפלישתים ברור שכמו שניצחנו את בני עמון, הם לא יודעים להסביר למה, אז עכשיו ישראל הולכים לתקוף אותנו. אז זה שהם אספו 30,000 רכב, מה זה אומר? מה זה אומר? זה שהאום מתעסק יומם ולילה בלגנות מדינת ישראל. מה זה אומר? אנחנו כאלה חמודים, אתם יודעים. אנחנו באמת הצבא הכי חנון והכי רחום והכי נטוב. אני הולך בעמדות בחברון, ילדי חברון, החברים הכי טובים שלהם זה חיילי צה"ל, האכזריים והקלגסים והנועים. מחלקים להם מתנות, וקושרים להם את החבל, ומנתחים להם את הכדור, ומשחקים אותם. אנחנו באמת כאלה חמודים, אני לא מדבר עליי באופן אישי, צה"ל באמת צבא נשמה, באמת. באמת אנחנו רוצים שלערבים יהיה טוב, באמת, גם טוב להם. באמת טוב לערבים פה. כמה שהערבים יותר מחוברים ליהודים, יותר טוב להם. זה תעודת זהות כחולה. בערים מעורבות, נכון? ביחד עם יהודים. חיפה, ירושלים, הכי טוב. אחרי זה בתעודת זהות כחולה, עוד יותר. אחרי זה תחת שלטון ישראלי. איפה שאלה, באמת הערבים הכי, שהכי כיף למצב התיכון הזה אצלנו, באמת אנחנו דואגים להם. באמת, אנחנו באמת טובים, וכל הזמן מפנים אלינו 30,000 רכבים, ו-6,000 פרשים, ועם כבר, מכל העולם מתעסקים, מגנים אותנו, ורוקים אותנו, ונחמים אותנו, ואת לא יודעת מה לעשות מול אין סוף, נכון? תצאי מעצמך, תיכנסי לעיניים שלהם, בסדר? תעשי את זה. ותגידי, למה הם מתנהגים ככה? למה הם כל הזמן רודפים אותנו? למה? למה הפלישים הביאו 30,000 רכב? אמרנו לכם, זה ספרים מטורפים. למה הם גייסו את כל פלשת? למה? למה? יש תשובה, למה? כי הם מפחדים. הם מפחדים. אם מישהו יש לך ויכוח איתך, פתאום הוא מביא 8 גדודי טנקים. ומה זה 8 גדודי טנקים? רגע. הוא מפחד מי הוא מביא 8 גדודי טנקים. הוא יודע למה שאני לא יודעת. אם הוא מביא 8 גדודי טנקים, סימן שהוא חושב שאני יותר חזקה מי. אולי הוא צודק? אולי אנחנו כאלה חזקים? אולי באמת כל הרוע שבעולם רועד מפחד מנאצים? אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, נכון? יש הרבה יותר מדינות אכזריות לאין הכתוב מאיתנו שמגנות אותנו. אז מה המשחק המטופש הזה? מה זה כל הגינויים למוצאים מועצת הביטחון? מה זה ה-BDS, החרמות והאנטישמיות? הם מרועדים מאיתנו. אולי באמת אנחנו סכנה לקיום הרוע בעולם? בכל אופן, באים 30,000 רכב, ועם ככה יושב את הים לרוב. סימן שמשימה של פלישתים בפניקה. ופלישתים אומרים, מהר, מהר, לפני שיתקיפו אותנו בעורף. ומהר, מהר, לפני שיתקיפו אותנו בדרך. מהר, מהר, בואו נתפוס אותו בגלגל. והם רצים, מזיעים את הכוחות, רצים, רצים, רצים. ומגיעים למחמס ו... ברוך השם, הוא לא עשה לנו כלום. ואז הם אומרים, אבל למה הוא לא עשה לנו כלום? יש פה משהו מטורף. תהי רמטכ"ל פלישתי, אל תהי גנים, בסדר? אבל בואו ננסה לחשוב דרך הראש שלו. הוא עומד והוא ממש מרוצה. איזה יופי, איזה פרייר, שאול. הוא לא יצא מהגלגל, איזה טיפש, עכשיו אני אשמיד אותו. אבל בתוך הראש שלו הוא אומר, רגע, למה? זה לא הגיוני, למה? זה לא הגיוני. ואז הוא שולח מודיעין. ומה המודיעין אומר לו? המודיעין אומר לו, תשמעו משהו מוזר, לפני המון שנים, המון זמן, שמואל אמר לו להישאר 7 ימים בגלגל. אז א', הוא צוחק בצחוק פרוע, ובתוך הלב הוא מפחד. הוא מפחד, הם מפחדים משמואל, יש להם סיבות טובות לפחד משמואל. אתם זוכרות את שירת הפרות? בטח שיש להם סיבות. אלה הם האלוהים האדירים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. הם מפחדים. או ששאול כזה טיפש, או שמה, או שאנחנו כאלה טיפשים. או ששאול מושך אותנו לתוך מערב, או שיש לו איזה נשק סודי, או שהאלוהים האדירים האלה רוצה להפיל אותנו בפח. משהו מטורף פה. הם כל הבעיות, כל המחירים ששאול שילם כדי להקשיב לשמואל, הפלישתים יודעים אותם. אז למה הוא עשה את זה? פלישתים מאמינים, אתם יודעות? פלישתים מאמינים. האויבים שלנו בחמאס ובדאש ובחיזבאללה, הם למדו אורות התחייה. לא פסקה פסקה. אבל להם ברור שעם ישראל, הארי הזה, קם לתחייה, והיה להם ברור. לאומות, על האויבים שלנו, ברור שעליך בגלתיכות, הם לא מתעסקים איתנו. ברור להם שאנחנו צועדים את הקרב המלכות שלהי. לא, הם לא למדו אורות התחייה באמת. אבל הם יודעים מה קורה, בטח שהם יודעים. הם יודעים, כמו שפרעו יודע, הנה עם בני ישראל. הוא הראשון בהיסטוריה שהבין שקם פה עם. זה לא בתובנות צריך להיות. בלב שלהם הם יודעים מה קורה. אז כל הרשעה העולמית מתה מפחד ואומרת, הצילו! מסוכן פה, מפחיד פה, הצילו! מה? אנחנו לא מבינים. אבל בשביל להבין את הפרק נכון, תנסי להיות בראש של הפלישתים. כל ההצלחות האלה יכולות להצחיק אותם, ויכולות מצד שני להגיד, מישהו פה חופר לנו מלכודת. הסורים, במלחמת יום כיפור, פרצו את הקווים ברמת הגולן, ורצו וכבשו וניצחו, ורצו וכבשו וניצחו, ונעצרו! למה הם נעצרו? למה? כמו זה לא יכול להיות. הצבא החזק הזה, המצביעים הגאונים, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. מישהו פה שם הערב. לא יודעת לפעמים נעצרו? בבית המכס, אתם יודעת איזה בית המכס העליון? מכירות? מעל גשר בנות יעקב. עוד דקה וחצי בחצור הגלילית, עוד נתנו לי מטבריה, לא היה שם אף אחד בדרך, אף אחד לא עצר אותה. הם רצו, רצו, כבשו ונעצרו, אמרו, זה מטורף, זה לא יכול להיות. מישהו פה הולך להשמיד את הצבא שלנו. זה מה שהציל אותנו מידם. פה הם רצים, הם רצים, רצים, ושאול אומר, וירדו עליי ממכמס הגלגל ואת הפק, הם ירדו, אז למה הם לא ירדו עוד מעט? הם הגיעו, יאללה, תרדו, תגמרו אותם, לא? אתם זוכרות שהמחנה הפלישתים מציב שלושה משחיתים. משחית לצפון, משחית למערב, משחית למזרח. למה הוא לא מוציא משחית לכיוון דרום? סוד, אל תגלו לאף אחד, הפלישתים מפחדים. זה מטורף, אתם זוכרות הנמלה שהולכת להילחם בעדר פילים? את 600 האנשים של שאול שהולכים לטפס, לקצר טווחים מול הפלישתים, זה נראה כאילו שאול רסה הכל כדי שהם ירדו לגלגל, הוא נשאר משלפות אנשים, והם לא יורדים לגלגל, שהוא מטפס, זה לא נראה שהוא מפחד! זה לא נאומן. המשקיפים, המודיעין הפלישתי, ואין להם, הם לא מפחדים! אז או שזה בדיחה, נכון? או שהם מטורפים, נדרוך עליהם להשמיד אותם, או שאנחנו מפחדים. איך זה יכול שלא מפחדים? כי שמואל אמר לפני שבעה ימים, והם לא משחקים ממה ששמואל אמר, הם יודעים ששמואל נביא. אם שמואל אמר, אלוקים אמר, וכשאלוקים אמר, את מבינה אותו ואת לא מבינה אותו, כדאי לך להקשיב. כי אלוקים איתך, אלוקים לא נגדך, אלוקים איתך כשאת מבינה את זה, ואלוקים איתך על אחת כמה וכמה כשזה נראה לך זוי, אז בטוח אלוקים איתך. אז מה קורה למחנה הפלישתי? המחנה הפלישתי, שאול עולה לקראתו, והם לא תוקפים את שאול. למה לא תוקפים את שאול? אפשרות א', כי הצבא הישראלי מחוסל, למה אני מתעסק איתו? שרות ב' הם מפחדים. אז אם מישהו מפחד, קרה לך פעם שפחדת? לא יודע אם קרה לך, אבל אם מישהו מפחד אז מה? אז בסדר גמור, מותר לפחד. מותר לפחד, כמו מפחדים בחיים. אז אנחנו נתנו מתנה וקוראים לה לפחד. ומה קורה לך שאת מפחד? זה כמו כאב. כאב מספר לך שמשהו לא בסדר. כאב מספר שמישהי דורכת עליי. כאב מספר לך שיש לך טיפול שורש. זה לא נעים, לא הכאב, אלא משהו מספר. פחד זה כמו כאב, הפחד מספר לך. את נוסעת בכביש, את מפחדת, סימן שאיפה זה נהג משוגע באזור, זה לא. נוסעת בכביש, את מפחדת, סימן שהברקסים לא טובים. פחד מספר לך משהו, פחד זה מתנה. פחד זה נורות אזעקה שדולקים לך בתוך הלב שכאלה שיש להם קצר, זה דולק להם כל הזמן. יכול להיות, אבל באופן עקרוני, פחד זה מתנה טובה. מתנה כואבת מאוד, והמתנה שמספרת לך, יש בעיות. וכשנדלקת נורת הזרה, מה עושים? מקשיבים. יש נורת הזרה כתומה, יש נורת הזרה אדומה. פחד זה פחד. כשהולכים למלחמה, מפחדים. ומה? והפחד גורם לי להיות יותר מקצועי, יותר שקול, יותר ער לסכנה, לקרוא את המציאות בצורה יותר עמוקה ומפוקחת, לא לנסות להשיג הישגים מעיני מדי, לא להתפתות לקלות. פלישתים אתם מפחדים? לא יכול להגיד לכם בכיף, תפחדו. ותהיו זהירים. משהו מוזר, משהו מוזר. אתם רוצים לחזור הביתה, אז תחזרו הביתה. בסדר? הכל בסדר. מה לא בסדר? מה הסכנה הכי גדולה? מה? כשמישהו מפחד להגיד שהוא מפחד. זה מחלה יותר של בנים, אתם פחות מכירות את זה. אבל תתחתנו עם אחד כזה בעזרת השם. בנים מפחדים, סוג מסוים, מפחדים, מפחד. הם מפחדים למרות שהם מפחדים. אחד הדברים שהכי מפחידים אותם זה לפחד. כי גבר חושב שהוא חייב להיות גבר. וגבר חושב שאסור לפחד, חזק, אף אחד לא יפחיד אותו. אז הוא מה? יש לנו קצת שכל, גם לדברים יש קצת שכל. גם אנחנו עמדנו בתור, ואנחנו מבינים שמפחדים, צריך להתגבר. כשהפחד מאותת, אז זה לא נעים. הלוחמים, הרמטכ"לים, זה לא נעים. צריך להגיד מי מפחד. נריח לו פה משהו לא טוב. יש כאלה שנולדו לא מפחדים. מי שלא מפחד באמת, הוא לא מפחד באמת. קראתי ספר על רפול. שכנעתם רפול, למדתם על רפול, קראתם. אז במלחמת יום כיפור, אחרי שגולני כבשו את מוצב החרמון, אז כל המטכ"ל עלה לפסגת החרמון לראות את זה. כל האלופים, כל הרמטכ"לים, כולם היו שם בפסגת החרמון, ובדיוק כשהם היו שם למעלה, אז הסורים התחילו לראות מרגמות על פסגת ההר. מרגמה זה בטווח 25 מטר פוגע מישהו, זה הוריד אותו. הכל רסיסים. אז כל האנשי המטכ"ל, כל האלופים נכנסו לתוך מחסות, ורפול ומשה דיין עמדו לשיחה. כאילו לא זזו שניהם. מרגמה מפה, מרגמה מי, נפריע להם באמצע. זה שני אנשים שאולי לא פחדו, נשמות משובחות. צריך למצוא סוף טוב למילה. נשמות מיוחדות כאלה שלא פחדו. יש כאלה שלא מפחדים. אם מישהו לא מפחד, לא מפחד. מה הבעיה הכי גדולה? שאני מת מפחד, אבל אני עוד יותר מת מפחד שידעו שאני מת מפחד. מי שחי בתרבויות של החצנה, מי שחי בתרבויות נבובות, מי שחי בתרבויות של רייטינג ופוזות, מי שחי בתרבויות של חוסר אמון עצמי, העיקר זה מה יגידו עליי ואיך מסתכלים עליי ואיך שופטים אותי. פלשת, בקיצור, אתם זוכרות אותה מארון השם בפלשת. העיקר זה מה יחשבו עליי, מה אני שום סיכוי להיות אמיתי. הם מתים מפחד והם לא מגלים. מתים מפחד והם משחקים אותה כאילו לא מתים מפחד. זה מלכודת מוות. זה מלכודת מוות. כששמואל אמר לשאול אחר כך בשמיים בגלגל, מצד אחד הוא גרם לנזק אדיר, כי הצבא הפלישתי הצליח להתארגן, מצד שני הוא מכניס את הצבא הפלישתי לפאניקה, כי הפלישתי אומר, זה לא יכול להיות. וזה שהפלישתים בוחרים לשחק אותה כאילו הצבא הישראלי לא מעניין אותם, זה הכחשה, זה בריחה מהפחד. וכשאני מפחד, מה עושים כשאני מפחד? אם פעם, נניח שפעם מפחדי, את יודעת מה אתה עושה? תגידי, אני מפחדת, וזה יחזיר, תגידי, תדברי. תגידי, כואב לי, תגידי, ברגע שאת אומרת את זה, זה משחרר, זה מחזיר את זה לאיזונים. לא, תמשיכי לפחד. אבל הפחד, כשקולעים את הפחד ולא מרשים לצאת, אז הוא נהיה כמו שד משוגע, הוא מסתחרר בתוך הבקבוק, ונהיה לרמות יותר, רמות יותר, יותר, כמו מוגלה שלא יוצאת החוצה. אז אני אומר, אני מפחד, אני דואג. בוחרים לאלוקים, מתפעלים, זה בסדר, זה מאוד בסדר, זה הכל. מותר לרמטכ"ל לפחד, הוא חייב לפחד. וזה יגרום להיות רמטכ"ל הרבה יותר רציני בעיניי. אבל הרמטכ"ל עם הפלישתים עשו, כי זה תרבויות של שקר, אז הם משחקים אותה אדישים, אבל הם לא אדישים. מה הרגע הכי מפחיד, הכי הכי מפחיד? מה הרגע הכי מפחיד? תחילת פרק י"ג. המחנה הפלישתי הוא גוש ענק, 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 שכל אחד מרגיש מוגן. עם מאות אלפי לוחמים. המחנה הזה מתפרק עכשיו לחמישה חלקים. שלושה כוחות משחית. אם היית מסתכלת בטלוויזיה ורואה את כוחות המשחית, היית אומרת, אימא לה, הם הולכים להשחית את עם ישראל, נכון? נכון, אבל לא כדאי לכם לראות טלוויזיה. כי טלוויזיה מראה רק את מה שבחוץ. אם תסתכלו מה שבפנים, תיכנסו למוח של חייל פלישתי, ומה חייל פלישתי אומר? אימא לה, אני עכשיו לבד. קודם הייתי בלוע בתוך המעגל הענקי הזה אינסופי, ועכשיו אני לבד, איזה פחד. יוצאים שלושה משחיתים, המשחיתים האלה, איזה בדיחות יש שם. כשמישהו מפחד ולא מוכן להגיד שהוא מפחד, איך רואים את זה? המון בדיחות לא מצחיקות. צחוקים, כל הזמן צחוקים. סבבה, מה העניינים? זה בדיחות לא מצחיקות, זה קוראים מלחמה כדי לא לקרוס. להציב עמדה, כאילו, אני רגוע, בטח שאני רגוע, כל הכי הכי שם כל הזמן. איך אני יודע שהם מספרים בדיחות? כי הם מעליבים את יונתן, נכון? הנה עברים יצאו מאחורים. בואו אלינו ונגיד לכם משהו, צחוקים. למה הם אמרו בואו אלינו ולא אמרו אתם תעמדו דום? כי הם מועדים מפחד. הפלישתים רואים שני לוחמים ישראלים, ואנחנו אומרים, תגיד, יונתן, אתה משוגע, אתה חושב ששני אנשים לוחמים יקו את המחנה הפלישתי? והפלישתים רואים שני לוחמים והם רואים, הם משוגעים. שניים יוצאים מול הפליטים, הם מטורפים. אז או שהם חולי נפש, או שיש להם נשק סודי. הם עושים הכל בשביל לפתוח את המלחמה, הם לא בורחים. הם חיכו לנו בגלגל 7 ימים, ואחרי זה מטפסים אלינו, והם עכשיו שניים מול כולנו, או שמטורפים, או ש... אימאלה. אימאלה זה זעקת קרב קדמונית כזאת. שהכל מתמוטט, לפחות אימא נשאר לפלישתים יש אימא, אתם לא תאמינו. אחרת הם לא היו כאלה. וכשהפלישתים אומרים, עלו אלינו, אז הם משותקים מפחד. יונתן הורג 20 איש כבחצי מענה, כי הם צפופים נדבקים אחד לשני, יש כאלה שנדבקים אחד לשני, לא בגלל שהם כל כך אוהבים להיות ביחד, כי כל אחד מנסה להסתתר מאחורי חברו. המחנה הפלישתי האינסופי הזה בנוי מעשרות לאומים, מעשרות עמים משועבדים, שאין ביניהם דבק פנימי, אין לכידות פנימי, כשמבטיחים להם ניצחון קל הם באים, אבל כשהעסק מתחיל להסתבך הם רועדים מפחד, הם חבורות של מאות אלפי אגואיסטים, מאות אלפי סוציומטים. בעם ישראל לפני שאול, אתם זוכרות מה היו? היו 330 אלף אנשים פרטיים, אבל כל אחד אהב את העם הזה בלי סוף. כל אחד היה מוכן לתת את הנשמה שלו בשביל מישהו אחר. רק היה חסר מנהיג. לפלישתים יש מנהיג, לפלישתים יש מלך. אבל מלכים של מאות אלפי אנשים שבאמת כולם סוציומטים. למה הם מעלים פקודות? כי שווה לי לקיים פקודות, שווה לי לשמור על החוק, זה עוזר לי. אבל תכונת המלכות הפנימית לא קיימת בכלל. באותו יום שהמשחית והמצב והמחנה מתפרקים לחמישה חלקים, והחרדה ממלאת תלבו, תגידו אני מפחדים מייצא, לא, הם לא אומרים. ברגע שהם לא אומרים, הפאניקה עולה וגואה וגורה. ופתאום יש איזו השתולות קטנה במצב, אז מיד זה מתפשט כמו אש, אתם זוכרות את זה, איפה זה? אני כבר בפרק אחר בינתיים, אז נחזור לשם. בפסוק ת' ו' ותהי חרדה במחנה, בשדה, בכל העם, המצב, והמשחית. זה מדבק, למה פתאום כולם התחילים להשתולל? למה בתרגז ותהי חרדה? זה לא נס, זה הגיוני, זה הגיוני. הנס הוא הגיוני נגיד כך. משום שגל הפחד הגיע לסיוע ונשפח החוצה. קרה מה שכולם בלילה חלמו מרוב פחד, מרוב בעתה. היה ברור להם שיש נשק סודי ויש מלכודת, והנה זה קורה, ברגע הכי מפחיד. בשנייה, תזמון אלוקים מדויק, יונתן לא ידע. תזמון אלוקים מדויק, ברגע הכי הכי מפחיד, פתאום מתחילים צרחות, וכולם מתחילים, מה כל אחד חושב רק על עצמו, וכל אחד בפאניקה, וכל אחד חושב שכל מי שלידו הוא אויב שלו, אז הם מדברים אחד את השני. אז המחנה הפלישתי ממוטט את עצמו. הנביא, הוא אף פעם לא מפריע לך. הוא לא יכול להפריע לך. לפעמים הוא אומר דברים נחמדים, לפעמים הוא אומר דברים מעצבנים, אבל הוא תמיד בא להושיע אותך. כי הנביא לא ממציא סברות מהפשת שלו, הוא לא חבר כנסת. הנביא הוא איש אלוקים, והנביא אומר מה שאלוקים אומר לו. לפעמים את מבינה, לפעמים את לא מבינה, אבל כדאי ללכת עם הנביא. הנביא לא בא ללעוג לטבע, הנביא לא בא לרמוס את הטבע, הוא לא בא להביא איזה נס מהשמיים ששנה את הכל. הנביא מגלה לנו באמת מה יש בעולם הזה. יונתן הבין את זה. כשיונתן אומר לנערו, בוא נלך אליהם, אז הוא אומר, תשמע, פשוט מפחדים. בהתחלה לא הבנתי את זה, יונתן לא יודע מה זה לפחד. הוא מעולם לא שמע על המילה פחד. מוכן שניים ללכת נגד כולם. אבל הוא לא מפחד באמת. מי שמפחד הוא כמו רפול, או רפול כמוהו. מי שמפחד, תגיד, אני מפחד, זה בסדר. זה בסדר. מפחד לבינוק, תגיד, אני מפחד, את יסי לאט, זה בסדר. הם כאן מפחדת להגיד שאת נוסעת לאט, נוסעת מהר. כשאת מפחדת זה ייגמר לא טוב, אז אל תעשי את זה. אז יונתן מבין כבר שמתים מפחד, הוא אומר, בוא נבדוק. אם הם מתים מפחד לגמרי, הם עבודים. מכה אחת והכל מתמוטט, כמו בניין של קלפים. אם עוד יש להם קצת אומץ, אז עבוד עלינו. אז אנחנו נמות. מה שבטוח שלא נברח. אז הישועה הגדולה הזאת הייתה בזכות יונתן. יונתן לקח סיכונים, הוא פתח את המלחמה, יצא למלחמה, לקח סיכונים, אבל הוא כיוון באופן אמיתי. אז היה כתיב ויחל, והקריא היה ויוכל, נכון? מה זה הקריא? הקריא זה איך שאול משחק אותה כלפי חוץ. ומה זה הכתיב? מה הוא חושב באמת? מה הוא חושב כלפי חוץ? בואו נחכה שזה יעבור. מה הוא חושב כלפי פנים? ויחל, שיעופו השבעה הימים האלה. זאת אומרת, שאול עשה כל מה ששמואל אמר. אני חושב שמעולם לא היה אדם בהיסטוריה שהסכים לשלם מחיר כל כך כבד כדי להקשיב לנביא. מה הבעיה של שאול? למה שמואל נוזף בו? כי שאול פספס לגמרי. כי שאול חושב שהתורה והמצוות הן ניסיונות. שבאים להציק לנו. ואנחנו צריכים להראות לאלוקים שאנחנו מוכנים להתכופף אליו, וזה לא. התורה והמצוות זה החיים, זה החיים, זה החיים. אם שמואל אומר לחכות שבעה ימים, או אם ההלכה אומרת לחכות שבעה ימים, אז המדויק זה בסדר, את לא מסכנה. זה טוב, זה יעזור לך, זה גדול, זה אלוקי. וייחל זה שיעברו כבר, לא, קורה משהו טוב. ההרגשה היא שכל דקה שאנחנו תקועים בגלגל מזיקה לנו, וזה בדיוק הפוך. זה לא יכול להיות, כי הנביא אמר, אבל כשהנביא אמר הוא לא ידע. היינו פעם שכנים, הם הדליקו אור בשבת. אמרו, מה, אתם מדליקים אור בשבת? אמרו, לא, אנחנו דתיים, אבל כשאמרו לא להדליק אור בשבת, הם היו מדליקים אור עם אבנים. קשה כזה, אתם יודעות, צריך להדליק אור. אצלנו בבית יש להם טכנולוגיה מאוד מתקדמת אצלנו בבית. לוחצים על כפתור, וטק נהיה אור. משה רבנו לא התכוון. אתם מבינות? הוא פעם לפני אלפי שנים. היום העולם מודרני יותר, פתוח יותר, נכון? כשאמרו לאישה לא להיות חזנית, אמרו לי אישה לא להיות חזנית. פעם אנשים היו, מה הם היו פעם? לא יודע, הם לא, הם היו היום העולם פתוח, העולם מודרני. בואו נעזוב את זה, נחזור לפרק. כששמואל אמר לשאול לחכות בבית, הוא לא הבין, הוא לא ידע, יש נתונים משתנים, העולם הוא לא כזה כמו פעם. אנחנו לא רוכבים על גמלים היום, יש לנו פלאפון, הגענו לירח. מה אתם יודעות? היום אפשר הכל. אבל אלוקים הוא לא איזה מישהו שבא לקלקל לנו את החגיגה של החיים כל כך יפים, רק זה ניסיון כזה, בעולם הבא דומה לפרוס דור, לפני העולם הזה דומה לפרוס דור. העולם הוא טוב, וכשהתורה באה אלינו, היא גורם אותו להיפגש עם הטוב הזה, עם היופי הזה, עם הרכה. היא לא נגד הטבע, היא האמת של הטבע, היא האור של הטבע. שאול בסך הכל זכה לפגישה קטנה עם אלוקים, כי נבואה של נביא זה פגישה קטנה עם אלוקים. אנחנו זוכרים פגישה גדולה עם אלוקים, זה ההלכה. ההלכה זה משה רבינו, זה הרבה יותר משמעות. וההלכה אומרת לנו לעשות דברים, לפעמים אנחנו מבינים אותם, לפעמים לא. לפעמים כשאת שומרת ההלכה, את נשמעת הכי פרימיטיבית שבו היה נכון להיות. את נשמעת הכי מתקדמת בעולם. לפעמים זה מובן, לפעמים זה לא מובן, לפעמים זה מדבר, לפעמים זה לא מדבר, יכול להיות. אבל לא, אני לא דן על איזה רייטינג יש להלכה, אני מדבר על איזה רייטינג יש באמת. וכשאלוקים אומר משהו, אז אה, מה הקשר? אלוקים ידע, אתם יודעות כבר אז בפרק י' הוא ידע מהפרק י' ג', ראיתם איך הוא חכם אלוקים? כשאלוקים כתב את ההלכה הוא חשב עלייך, את יודעת? עלייך באופן אישי. על הסיטואציה המדויקת שבה את... אבל יש עוד מיליון, נכון, אבל את הבת היחידה שלו. מבחינתך את הבת היחידה הזאת, הוא חשב עלייך. הוא חשב עלייך, הוא לא בא לתקוע אותך, הוא לא בא לנסות אותך, הוא לא בא להכריח אותך, לבדוק אותך אם את מוכנה לסבול בשבילו, לא. הוא רוצה לרומם אותך, לפעמים בשביל לרומם אותך, את צריכה לסבול בשבילך. מה זה לסבול? מה זה? זה כמו שאת אומרת, אני לא סובלת! את מה את לא סובלת? את לא סובלת משהו, בסדר? מה הכוונה במשפט, אני לא סובלת משהו? מה פירוש המילה סובלת, אני מנסה להרים דיבר. להגיד שאת לא סובלת, מה זה לא סובלת? אין לך מספיק סבלנות. סובלת זה יש לי סבלנות. זה פשוט כמעט לומר? כמו כוח סבל, על המכוניות כתוב כף סמך. מכירות מכוניות גדולות כאלה. כתוב מקדימה ליד כף סמך. מה זה כף סמך? לא, זה לא כוח סוס. כוח סוס כתוב במנוע. זה כוח סבל. מה זה כוח סבל? כמה טון אפשר לשים על המכונית הזאת? כוח סבל 1,650 קילו. זה כנראה גם כמה סוסים טובים חוץ מזה. אבל זה לא כוח סבל. זה כוח כף מם, כף סמך, כוח סבל. עכשיו אני לא סובלת, כוונה אני לא יכולה להמיש את זה על עצמי. לסבול זה מה את מסוגלת להמיש על עצמך. מה את מסוגלת? איזה מטען יש לך? כמה מקום יש לך בלב? כמה מקום יש לך בנשמה? כמה מקום יש לך בגב? מה את יכולה להעמיס? אז אם אלוקים מעמיס עלייך, כי הוא בוטח בכוח שלך להתמלא בסבלנות. כי אלוקים לא עובד בטווחים קצרים, לפעמים הוא עובד בטווחים יותר ארוכים. אבל הוא תמיד איתך ולמענך. שנזכה בי שבמהרה יהפכו ימים האלה לשמחה כל טוב.